כן.
דין, זה לא חשבון של הרמב"ן. כן, אנחנו פסקה ב' פרשת ציצית. מפני מה קבעוה בקריאת שמע? אמר רב יהודה בר חביבה, מפני שיש בה חמישה דברים: מצוות ציצית, יציאת מצרים, עול מצוות ואפיקורסות, אירוע עבירה ואירוע עבודת כוכבים. איסור אירוע עבירה. כן, אומרת הגמרא, בשלמה הנתלת מפרשן, עול מצוות דכתיב וריתם אותו שחתם כל צורך השם, ציצית דכתיב ועשו להם ציצית, יציאת מצרים דכתיב אשר הוצאתי אתכם וגומר, אלא אפיקורסות, תראו עבירה ורוד כוכבים מנהלן, ניתן לאחר לבחר זה אפיקורסות, וכו לא חייבת לנו תראו עבירה, אתם זונים, זו עירו עבודת כוכבים. אומר הרב, שלמות האדם תלויה באשר תהיה לו מטרה שכלית נכבדה לכל מגמת פניו ובורותיו בחיים. כלומר, שלמות של האדם זה על ידי זה שיש לו מטרה רוחנית בחיים. שכלית זה הכוונה רוחנית. שכמובן מתאימה למסקנות השכל, אחרת היא לא אמיתית. והתכלית השכלית העליונה הזו, תודה, כללו חכמינו האלוהיים באומרם כל מעשיך יהיו לשם שמיים. כן, זאת אומרת, כל מה שאדם עושה צריך להיות מתוך מניע אידיאליסטי. זה מדרגה עצומה. כדברי הרמב״ם, שמונה פרקים, על הערך המאמר הזה, שרוב הפילוסופים ספרים בשאלת התכלית ולא ישלמוה. והם זה סיפרו לנו בקיצור הנמרץ הזה את הכל. כן, הרמב״ם כותב ומתפעל מדברי חז"ל, הוא אומר, עשו בזה הרבה הפילוסופים, אם יש תכלית אחת לחיים וכו'. הריחו בזה חלקו ואמרו את המשפט הזה, ושלמה המלך גם אמר את זה כבר, הוא אמר בכל דרכך דאהו. דרכך דאהו זה בעצם אותו עניין. ובהיות לו מטרה שכלית, כלומר כאשר אדם יש לו מטרה רוחנית, כן, אמיתית, אז ילכו גם כן רגשי לבבו, שאיפותיו, על פי זאת התעודה הנכבדת, על פי זה יסדר גם כן כל מעשיו לתכלית הנכבדה. ואז הוא אדם שלם, כל חלקיו, שכלו, רגשותיו ופעולותיו, כולם הולכים ישר לתכלית שלמות האנושית. כן. כלומר, אם האדם יחיה מתוך מטרה אמיתית, אידיאליסטית, אז זה לא רק יהיה ברמת המעשים. וגם המחשבות וגם ההרגשות, כל המציאות שלו, כל המציאות הנפשית שלו תהיה מכוונת לטוב האמיתי הזה. אמנם דרכי ההפסד המה, אשר יובד דרך ותעקר משכלו המטרה הראשית, אז ממילא ההרגשות הנפשיות הן פועלות באדם, תחת שהיו פועלות על תכלית טובה, שניהלו בתוהו, יפעלו פעולתם בלא תכלית. כי לפי התעוררות ככוחות החומריים, שאין להם מצד הרגשתם תעודה, כי הם נעימו תחוש של שם. אבל אם האדם לא יחיה מתוך המטרה האמיתית, האידיאליסטית, אז כוחות החיים שלו, כלומר הרצונות, הרגשות, המחשבות, הם יהיו מכוונים למטרות חומריות. נכון? זה בעצם מה שקורה תמיד. או שאתה חיים מתוך מטרות אמיתיות, גדולות, ואם זה לא, אז יהיה מטרות חומריות. נניח הוא עוסק באיזשהו מקצוע. עכשיו שואלים אותו, למה בחרת את המקצוע הזה? מה אתה מחפש פה? אז אם הוא אדם שחי במדרגה של מעשיו לשם שמיים, אז הוא אומר, המקצוע הזה, אני בחרתי אותו, הוא מתיקוני העולם. זה השיקול המרכזי, לבחור את המקצוע. לעשות דברים שהם תיקוני העולם, תיקוני המציאות, כמה שיותר. אבל אם הוא יורד מהמדרגה הזאת, זאת אומרת, זה לא הרצון שלו. הוא יזהר אותו, אז הוא אחרת את המקצוע הזה, הוא יגיד, שמע, יש בו הרבה כסף, יש בו כבוד, ולמה זה חשוב לך שלך הרבה כסף? הוא יגיד, כי כסף נותן לי משאבים, ולמה זה חשוב לך משאבים? כי המשאבים עוזרים לי לענות מאחרים. אני אוכל לטוס לחול 3 פעמים בשנה, כמו שנאמר, 3 פעמים בשנה ייראה. והוא אומר, אני אוכל לגור באיזה בית מידות מרווח, עם חלונות, עם פאר ואדר, הכל חומריות, הכל בתוך ביצת החומר הזאת. אז אם כן, אומר הרב, אם אתה לא חי מתוך המטרה האמיתית, האידיאליסטית, אתה תחיה מתוך מטרות נמוכות, וזה הולך לחומר. ובאשר נפש האדם תבחל מלהיות כעונייה מטורפת ולא שום מטרה, כאשר עשה ותתחיל את העונה שהיא באור השם דבר תחיל ממנה, אז ממילא יבקש לא זו מטרה. זאת אומרת, אל תגיד, זה לא כל כך נורא, כי בסדר, אני כבר לא באידיאל, אבל אני לא ארד מטה-מטה, זה לא נכון. אדם מחפש משמעות. אתה לא תמצא את זה בדברים הגדולים, אתה תחפש את זה בדברים הקטנים. ואז אתה תהפוך את כל הדברים הקטנים להיות מטרות, וואו, כאילו זה משהו מאוד משמעותי וכו'. זאת אומרת, אין מה שנקרא פרווה כזה. אתה תחפש את מטרה. זה לא, עזבת את המטרות הגדולות, תחפש מטרות אחרות. ואם כבר אתה לא משוייך למטרות הגדולות האמיתיות, אתה תמצא לך מטרות קטנות, זה מה שהוא אומר. ממילא יבקש לו איזו מטרה, וימצא בדיונו מטרה כוזרת, מביאה אותו לעבדון, ביות תכליתה איננה, השלמות הראשית רומותה, כי עם השפלתה וראיתה מרום ערכה. אתם רואים איך הוא מסביר את זה? נפש האדם תבחל מלהיות כאונייה מטורפת בלא שום מטרה. כן? אדם לא יכול לחיות בלי מטרה. חייב להיות מכוון מטרה. זאת אומרת, יכול להיות שיש לב בעיניים כזה, שיש לו ספקות, אבל גם לחיות עם ספקות זה גם כן איזה משהו מאוד מאוד מעיק. ולכן אנחנו תמיד מחפשים איזושהי מטרה. דרך אגב, זה הסיבה גם שאנשים נוטים, אז אנשים, כולנו כאלה, נוטים להצדיק את מה שהם עושים. וכדי לחוש משמעות במה שאנחנו עושים. להצדיק את זה, אתם יודעים, יש מחקר פסיכולוגי על אנשים פושעים. ממש על הפושעים שאתה אומר, וזה דבר שהפליא את מי שעשה את המחקר הזה. לפני הרבה מאוד שהיא כבר עשה את המחקרים האלה. זה שהם חושבים שהפשעים המזוויעים שהם עשו, כולל רציחות בלי גבולות, הם מוצדקים לגמרי. זה היה נראה שהם, זה לא תירוץ בשביל השופטים. זה היה דברים שהם אמרו אותם, וזה, מי שחקר אותם זה לא משטרה, זה אנשים שלא לחקור את, מה יש בנפשות האלה? מבחינתם זה צודק לחלוטין, זאת אומרת, ברור שזה לא טיעונים שעומדים בביקורת של חוש הצדק הנורמלי. כן? אבל זה צידוק שאדם מצדק והוא נותן מענה לעצמו דרך זה. עכשיו, יכול להיות שאם אתה תציל לו את המראה ותאמת אותו עם, עם השטות שיש בטיעונים שלו, אז הוא ייכנס יותר לעומק, ואז הוא יכול להודות גם על, על החטא שלו. אבל את המחשבה שלו, מה שתופס זה שהוא צודק. רואים את זה גם כן בפרשת בראשית שם, שכשהקדוש ברוך הוא שואל את חווה, מה קורה איתך? אז היא אומרת, הנחש השיענו. הוא שואל את האדם, מה קורה איתך? הוא אומר, האישה אשר נתת עמדי, היא שנתנה לי. מה עשית במעשה שלך? אז כאילו מבחינתו, כאילו הגורם האחר זה לא הוא. הוא בסדר. זה גם זה סוג של צידוק, כאילו הטלת האחריות על גורם אחר. זה גם סוג של צידוק שאנחנו נוטים לצדק את עצמנו. אבל ככה בני אדם חיים. זאת אומרת, זה קשור לנקודה הזאת, שאתה רוצה לחיות מתוך משמעות. ובאותו זמן שאדם עושה את, את הקלקולים, אז הוא רואה בדברים האלה כדברים משמעותיים. כן, חזר אומרים, שאדם עושה עבירה, אין כן נכנסה ברוח שטות. זה גם נוגע לנקודה הזאת. מה התכוונו לומר? מה זה נכנסה ברוח שטות? כבר צידוק. צידוק. כן, הוא יודע שהוא הוא עושה משהו שהוא לא נכון, כן, ככה חשבון של השכל, אבל כאילו, זה בסדר, זה לא, אולי השכל טועה, אולי בהקשר הזה זה אפשרי, גם מיני סוגים של צידוקים כאלו אחרים. ועל זה נוסדו אלה השישה דברים שבפרשת ציצית שכבר בקריאת שמע להשלים תכלית קבלת הלכות שמיים. מצוות ציצית מהירה על המטרה הכללית שכל מעשה חיו לשם שמיים. כבר אמר המזל תחל לדומה לירם, ואמר רכי אמר רכי כסי הכבוד, וזה המגמה הכללית של החיים והאידיאל האלוהי. יציאת מצרים, שפלות הנפש בעבדות משפלת את כל הרגשות המוסריות. ויציאת מצרים שהוציאנו השם ביד חזקה מעבדות החירות תרומם בנו רגשות נעלים ונשגבים. כי העבד אין לו בחייו של אותה מטרה לעצמו, הכל ישפילו כוחות המוסריים. ואת עבדים, כתוב נכון, מרבה עבדים, מרבה זימה. כתוב גם בגברה מסר גיצין, עבדה להפקר אני חלה. זילה להשכיח עלי פריצה לי. הוא מחפש הפקרות. עכשיו, למה אצל העבדים היה סגנון חיים כזה? זה נוגע מזה שהנפש שלהם, זאת אומרת, הם לא אנשים שהם לוקחים אחריות על עצמם. זה בן אדם שחי כל הזמן תחת מישהו אחר, זה מאוד משפיל את הנפש שלו, וגם הרמה המוסרית שלו יורדת כתוצאה מהדבר הזה. ואין חורים תוכל נפשו להתרומם עד שיגיע לרום תחת ספרית, שהוא המולה של העולם. זה יציאת מצרים שנטעה בעם ישראל את החירות, שזה הבסיס להתרוממות הנפשית. עול מצוות, המקשר גם כן עם כל הפעולות הפרטיות לתכלית, הרגע שמודם לתכליתו, תכליתו זה הכוונה ציצית, המטרה השכלית, בשכלו, בהרגשתו ופעולותיו. כן? שכלו זה ציצית, בהרגשתו. זה יציאת מצרים ופעולותיו. עול מצוות. לעומת זה, להישמר בכל הפסד, בעיקרים אלו שבימה שחתה גמורה, דיינו, צריך להישמר מדברים שיכולים לקלקל את שלושת הדברים שאמרנו. ממינות, זה הטעות השכלית, שמסירה מלב האדם כל מטרה וכל תחילים מוסרית ונעלה. נעם אף שהכוח הכללי המהיר ומנהיג את כל הכוחות לתכליתם נעקר מן הלב ברשע, כלומר כי הוא לא מכוון למטרות האמיתיות, האידיאליסטיות, לא מפלט את תנוח הנפש, כי היא תנועה בטבעה, אחר שמטרתה עבדה, כמו שאמרנו, אין ניטרלי. ברגע שאדם כבר לא חייב מהמטרות הגדולות, אם ידע תנוע לאין מטרה, ואם היא רואה עבירה, שאלה עם שום מטרה כלל. כי אם כנוד הקנה במים, תנוד לקראת כל גירוי חיצון או פנימי, אז היא רואה עבירה, היא רואה עבירה זה. זאת אומרת שאדם מגורה מבחינת התאוות שלו, אבל כאשר תקוץ הנפש תרגיש רקניות נוראה, בהתנגדות לעצם טבעה לחיות בלא מטרה, אחרי שכבר עבדה אור שכלה, איבדה אור שכלה בהתרחקה מאור האמת, תבקש למטרה, בורות נשברים שהם יסוד התהוות עבודה זרה. כלומר שעבד אור השכל, כלומר שלא חיים באופן שכלי, אז לוקחים כבר עניינים נמוכים יותר, זה בעצם עבודה זרה, ונאות מאוד שתבוא פרשה כוללת כל ערך האדם שירות ומאפסדים המחלים מראש עד סוף להיות סמוכה לקבלת רוחות של מעט. זאת אומרת בקיצור, שש העניינים האלה שישנם בפרשת ויומר נוגעים כל אחד בזווית שלו במטרה הכוללת של החיים, שזה בעצם קבלת עול מלכות שמיים. קבלת עול מלכות שמיים, הפירוש הוא שאדם מקבל על עצמו שהחיים שלו יהיו למטרה הכי עליונה מכל המטרות האפשריות, שזה האידיאל הכי גדול מכל האידיאלים, שהרצון הגדול ביותר מכל הרצונות, שזה המגמה האלוהית, לשם מכוונים החיים. ולכן בסמיכות לזה, כפירוט במשמעויות של זה, אז חז"ל תקנו לומר את פרשת ויומר. שפרשה הזאת יש התפרטות של העניינים שמשפיעים על החיים מתוך המטרה הכוללת שלהם. כן, בוא נראה עוד פסקה אחת. תניא סומכוס אומר, כל המעריך באחד מעריכין לו ימיו ושנותה. כן. זה שילוב, דיברנו על זה. ברור שזה חקרה שכלית, ויש איזה שתי רמות. יש את הרמה הבסיסית, מה שאדם קיבל במסורת, כן, האמונה והשייכות לרצון השם, ויש אחר כך פיתוח של הכרות שכליות יותר מפותחות. לפי המדרגה, יש גם את הקבלה. אמר ביעקב, ביעקב ובדלת. באו דלת. רק מי שאומר ולד, לא? ולעריך, מה זה? רק בדמיון. כלומר, אחד, רק בדמיון שלך דלת מתארך. כלומר, אחד, יכול להיות אותי אץ'. אמר רבי יסי, הוא בלבד שלא יחטוף בחטא. כלומר, לא להגיד במהירות את החטא, בחטיפה. אריכות החיים, אומר הרב, פסקה ג', נאותה למי ששם לו בחייו מטרה נשגבה, שכל שיתרבה ערך האמצעים שמגיעים אותו למטרתו, יגדל ערך מטרתו. נכון? זאת אומרת, מתי יש עניין בחיים ארוכים? שהחיים הם בעלי משמעות. אז ככל שיהיה משך זמן, אז גם המשמעות גם היא מתעצמת ומתרוממת. אז בעצם שיחיה חיים ארוכים, כדי שיוכל להרבות בהצעות המגיעות, את התכלית. בהצעות הכוונה באמצעים שבעזרתם התכלית מתממשת. מה שאין, כן, מי שאין לו בחייו מטרה, אם כן, אדם כזה כל רגע בחייו בודד הוא. מאחר שהם עוברים, כן, החיים בסופו של דבר עוברים, אין הבדל בין רבי מעט ואורך או קוצר. לא משמעותי כבר. כיוון שאין פה מטרה קולט לחיים. פשוט הוא קופץ מדבר לדבר, ולא מטרה כוללת, זאת אומרת, לחפש את הגירוי הבא. הוא חווה איזה חוויה חומרית, הוא חווה את החוויה החומרית הבאה. כן. זה יכול להיות דרך תעבוד גופניות, והיום יש אפשרות דרך המכשירים האלה, שקופצים מדבר לדבר, מחוויה לחוויה. עכשיו, בעצם אין פה איזה מהלך של התפתחות, שמתפתח מזה. פשוט יש מיצוי, כי חוויות חומריות, חושיות, יש בהן מיצוי. ואז ברגע שיש מיצוי, אז אין מה לחפש עוד באותה חוויה, אז מחפשים איזושהי חוויה אחרת. זה הכוונה, אין הבדל בין רב לימד ואורך הקוצר. לא משמעותי כבר, מה משנה. כל מכיר את זה, יש חסר משמעות הכל פה. והנה פרי האריכות באחד הוא למען ישרש בנפשו, כי מתוך שהשם יתברך הוא אחד שולט בעולמו בייחודו, וכל מה שברא ברק לתכלית הסגר המיוחדה, ואנו צריכים לכם בדרכיו, לסום כל חיינו מטרה לתכלית מרוממת, מעריכים לו ימיו ושנותיו, למען יוכל להגדיל פעלים למטרת התכלית המקודשת, שכל שירבה בהצעות תגדל תפארת התכלית. כן, זאת אומרת, אבל אנחנו, זה בעצם עול מחות שמיים, שהחיים יש להם את המשמעות הכי אידיאלית שאפשר, כי הם רואים למגמה הכי עליונה שאפשרית. אז ממילא יש משמעות לאריכות החיים. כי ככל שהחיים יתארכו, אז יהיה יותר עילוי ויותר התפתחות לתכלית הזאת. היא יותר תתממש ויותר תתעצם ויותר תתרומם. זה הכוונה שכל שירבה בהצעות תגדל כפרת התכלית. ההצעות זה הכוונה, הדברים שאדם עושה ופועל כדי לבטא את אותה תכלית אידיאלית של החיים. כן. טוב, עד כאן. Thank you.